אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט, מנפצי תקרות הזכוכית. ובפודקאסט הזה אנחנו הולכים לדבר איתכם על ניהול בעסקים. אני ואורן ביטרמן, היועץ הפיננסי מספר אחת בישראל. כיף שאתה פה. ואנחנו הולכים לתת לכם היום הרבה מאוד ידע, משנה חיים ומשנה עסקים, שהולך לשנות לכם לחלוטין את המצב הכלכלי והבריאותי, הנפשי בחיים. כי מה לעשות? כי כשלא מנהלים טוב, וואי וואי וואי.
כן.
דבר אלינו אורן. מה בנושא של היום?
אז ככה, אז אני חושב שהסוד מספר אחד של הצלחה של עסקים, מה הוא?
תן לי לנחש.
ניהול. יכולות הניהול שלו. בדיוק. ואתה יודע, אתה יכול להיות איש מקצוע, אני רואה המון 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 עסקים שמגיעים אליי, שהם אנשי מקצוע פגז, מצוינים, זאת אומרת, הם יודעים לתת את העבודה בעסק שלהם ברמה הכי גבוהה שיכולים להיות.
לגמרי.
שיכולה להיות, אבל איפה הם נמצאים? אם דיברנו בעבר על מחלקות העסק, אז הם טובים רק במחלקה אחת, שזה מחלקת התפעול.
כן, שם השירות בעצם.
בדיוק. עכשיו, אם אנחנו עולים לרמת העסק, אז כמו שאמרנו, בעסק יש מספר מחלקות. יש את השיווק, את המחירות, את המיתוג, את המוצר עצמו, את התפעול ואת הפיננסים וגם מחלקה משפטית כמובן, והם טובים רק במחלקת התפעול והמוצר, הם טובים בשתי מחלקות.
נכון.
הם יודעים לתת שירות מצוין.
כן.
אבל הם מאבדים את זה בשאר המחלקות, ואז מה שקורה, שרק, העסק
שרק
לא
בוא אני חייב להגיד פה משהו, אם כבר פתחת את הנושא של מחלקות. אחת הסיבות לזה שאני בקורס שלי, של קורס העסקים, מדבר על מודל המנגנונים, ואני לא מציג את זה כמודל המחלקות, היא בגלל שאני לא מסתכל על עסק בתור רשימה. עסק זה לא רשימה. עסק זה מכונה פועמת שיש לה איזושהי היררכיה וסדר פעולות מסוים שצריך להיות מנוהל נכון ולעבוד נכון, ואם משהו לא עובד לפי המתכון כמו שצריך והדברים לא בסדר ובפעילות הנכונה, זה לא עובד. אוקיי? כמו מכונה תקועה. עכשיו, לכן אני מדבר על מנגנונים ולא על מחלקות. כי כשאתה מדבר על מנגנון, אתה אומר, רגע, רגע, שנייה, תפעול, כל הנושא של שירות, וזה המקום שאתה בוא אתה נותן את המוצר ומספק אותו, זה, אני שואל אותך, זה המנגנון של, שדואג למה שקורה מחוץ לעסק או בתוך העסק?
גם וגם וגם.
שנייה, בוא נדבר על המנגנון הפנימי, על המנגנון החיצוני. הרי עסק, נמין רגע קופסה שחורה, אוקיי? איפה קורה השירות, התפעול עצמו, ובתוך העסק, נכון? כשאני נכנס לעסק,
נכון.
אז אני מקבל שירות. אמת? אז זה בפנים.
כן.
יפה. שיווק ומחירות, לדוגמה, איפה זה נמצא? איזה מנגנון זה?
זה גם בחוץ וגם בפנים. ככה אני רוצה. השיווק עצמו לגמרי. הוא יושב בפנים, אבל נכון. הוא יוצא לעולם, יוצא לרשתות.
אבל הוא בחוץ, הוא פועל כלפי חוץ, ומביא אליך פנימה, נכון?
נכון.
וגם יש שיווק פנימי של, אתה יודע, בתוך העסק עצמו, אתה יכול לשווק ממוצר א' למוצר ב', או לדוגמה, לעשות אפסלים וכדומה. בסדר? אבל זה בעיקר במנגנון החיצוני. ולכן כשמחלקים את זה ככה, וזו לא פשוט רשימה, הרבה יותר קל להבין עסקים. אוקיי? אני באתי מתחום ההנדסה, ואני, המטרה שלי בחיים זה לעשות בעיות מורכבות פשוטות. זה המטרה. אם זה מורכב, הפכתי את זה לפשוט, אני אוכל להתנהל עם זה. וזה לגמרי חוזר לנושא הזה של ניהול. עכשיו,
אז אני רוצה רגע לחזק אותך בדיוק את מה שאתה אומר, ואני גם זוכר כשאתה מסביר על שיטת המנגנונים שלך, תמיד אתה מצייר כאלה גלגלי שיניים.
נכון.
אז אני סופר מתחבר לזה. כי למה? כי איך שאני מסתכל על זה, המחלקות הן צריכות לעבוד כמו שרשרת.
נכון.
תחשוב על שרשרת של אופניים שהיא מסתובבת ויש בה חוליות.
כן.
המחלקות בעסק זה כמו החוליות בשרשרת, והן צריכות לעבוד כמו שרשרת משומנת כל הזמן. זאת אומרת, אם יש בעיה באחת החוליות, מה יקרה לשרשרת?
תיתקע, תיתפס, וכל האופניים יעצרו.
ובואו נחזור על זה, רגע. אם מחלקת השיווק שלנו לא עובדת, מה קורה? אין לקוחות בעסק, אין שום דבר.
נכון.
אם מחלקת השיווק עובדת מצוין, אבל מחלקת המחירות שלנו, היא לא עושה עבודה טובה, והיא לא יודעת למכור, וכל הלידים נופלים על הרצפה. מה קורה?
עוד יותר גרוע.
עוד יותר גרוע, בדיוק. אין לנו בכלל כלום.
כי יש הפסדים ואין החזר השקעה.
אם המיתוג שלנו, מחלקת המיתוג, העסק שלנו נראה על הפנים, הוא נראה פח זבל, מישהו בכלל יבוא לעסק הזה? לא. אם המוצר שלנו בכלל...
לא, יבואו, כל האוכלי חינם.
לא יודע, זה אולי יתפוס,
זה ימשוך את האנשים שחפשים זול.
יכול להיות בדיוק
משהו. הם רואים זול, הם באים לזול. ככה זה עובד, דומה מושך דומה.
גם יכול להיות. אם מחלקת המוצר שלנו לא מתפקדת, זאת אומרת שהמוצר שלנו עצמו הוא לא טוב, מה יקרה, אז אולי יקנו אותו אחד, שניים, אבל לאורך זמן זה לא יחזיק. ואם התפעול שלנו, השירות שלנו, מה שאנחנו נותנים ללקוח, החוויית לקוח שלנו, על הפנים, מה יקרה? גם עוד פעם, אנשים יעזבו. אם מחלקת הפיננסים שלנו לא עובדת, מה יקרה? דיברנו על זה הרבה פעמים. העסק יכול לקרוס
נכון.
מהמחלקה הפיננסית וגם מהמחלקה המשפטית, אם הם לא מתפקדות כמו שצריך.
כן, אתה יודע מה? אור, אני חייב להגיד לך משהו. אני עד היום מתבאס על זה שיש פה כאילו מידע ששווה זהב ליטרלי, ולא מלמדים את זה בבית ספר. כאילו, איך לעזאזל? למדתי מתמטיקה. פאקינג 3 שנים. יוד, יוד א', יוד ב'. עשיתי 4 יחידות, אחרי זה השלמתי ל5. ואיך לעזאזל? לא למדתי שיעור אחד. אחד. אפילו שיעור שהוא לא חובה, שיעור כיף. איך לא לימדו אותי פעם אחת? איך בונים עסק? איך מרכיבים את המכונה הזאת? למה צריך לדאוג למחלקה פיננסית חזקה? אחרי שאתה יודע על איך לעבוד ולהכניס כסף, או יותר נכון אפילו לפני, כדי לתכנן נכון, למה לעזאזל אף אחד לא לימד אותי?
דיברנו על זה כבר,
נכון?
ואמרנו.
כמה הם צריכים להשקיע כדי ללמוד את זה?
ששכירים מלמדים שכירים, זה מה שקורה.
בדיוק.
זה מה שקורה. אתה צריך ללמוד עסקים מבעלי עסקים, ולצערנו, רוב העסקים הם לומדים את הטעויות שלהם בדם. וכשזה עולה להם בדם, אז הם מבינים, ולפעמים נכון. זה אפילו יותר מדי מאוחר.
נכון. בסדר? בגלל זה ששואלים אותי, מה? 2500 שקלים למפגש פיצוח עסקי, שאתה בונה איתי תוכנית עסקית? אז אני אומר להם, תשמעו, יש אנשים שמודעים לערך של יועץ עסקי. באדם שעבר שנים, שהוא עבד קשה מאוד, ועשה בערך כל טעות אפשרית בדרך, ולמד מהמאסטרים הכי גדולים שיש בתחום, ויודע את כל הסודות, ויש לו את כל הקלפים, ויודע איך הדברים עובדים, ויש לו את כל שיטות העבודה שאתם אגב צריכים כדי להצליח, החיסכון שיועץ טוב עושה אתכם, זה לא 2,500 שקלים. זה יכול להיות 250,000 שקל במצטבר, וזה יכול להיות לפעמים טעויות הרבה יותר גדולות מזה שאנחנו, אגב, מגיעים אלינו אנשים שלא לקחו ייעוץ, ואז נזכרו, אז אנחנו אומרים לכם דברים שהם עובדה, אי אפשר להתווכח עם זה. זה המצב שרוב האנשים נופלים אליו, כי הם לא מתוכננים, והם לא מנועלים, והם לא יודעים. הם לא יודעים. ולכן זה קרה. אתה יודע, יש משפט שאומר, אל תשים מכשול בפני עיוור. זה לשים מכשול בפני עיוור. כשבאדם רץ לדרך בלי ייעוץ ואין לו מפת דרכים ברורה, זה לשים מכשול בפני עיוור. הוא רץ, הוא בטוח שהכל בסדר. נכון. תכף הבור מגיע.
נכון.
הוא הולך ליפול. ואז כשהוא נופל, הנפילה היא מאוד כואבת ומאוד קשה. פעם, אני אספר לך רגע.
טעויות בדם, טעויות בדם.
אספר לך רגע משהו. אני פעם הייתי נוסע על רולר בלייץ.
גם אני.
כן? לא ידעתי את זה, זה קטע. הרבה שנים הייתי נוסע. הייתי ממש טוב בזה.
גם אני הייתי נוסע כל פעם מגבעתיים עד לים, הלוך חזור עם החברים ככה.
יאללה, קטע. יאללה, אתה יודע שקניתי, לא משנה, נדבר על זה אחר כך. יש לך בבית? בוא נעשה סיבוב. יאללה, טוב, בסדר. השק לך. יאללה, נקנה לך חדש. בכל אופן, מה קרה? אני עברתי באיזשהו פארק, הייתי אז עוד בבית של אמא שלי, בבית של ההורים, הייתי עדיין בן בערך 17, ועברתי באיזשהו פארק שאני תמיד עובר בו. תמיד אני עובר בפארק הזה, זאת אומרת, אני יודע גם באיזה מהירות לנסוע, באיזה זווית לנסוע, איך לא ליפול, מה הסכנות, מכיר כבר את הפארק הזה בעל פה, אני תמיד עובר בו בדרך חזרה הביתה. וחזרתי הביתה מאיזושהי נסיעה עם חברים, ובאותו יום, האורות של הפארק לא עבדו. אז הפארק היה חשוך לגמרי, אבל בגלל שהכרתי את הפארק הזה בעל פה, ידעתי איך לנסוע, אז נסעתי בחושך, בלי לפחד, ראיתי קצת. מה עשו באותו יום כנראה, יום לפני חפרו בור בכביש, בדיוק בפתח יציאה מהפארק, בדיוק שזה גם בירידה, שאתה יוצא באנרציה, אני החוצה. אני פתאום ממצב שאני בטוח שאני תכף יוצא מהפארק, נוסע הביתה, תוך שניות אני בבית, 5 דקות אני גג בבית. אני מוצא את עצמי אף באוויר, הרגליים עלו מעל הראש, התהפכתי, נחתתי, כל הגוף פש, ככה, אתה יודע, נצרבתי על הכביש, מה שנקרא, כמו שמורחים מרגרינה, וחבל לך על הזמן, כולי הייתי, כל זה, כאילו עשיתי תאונת אופנוע, זה היה נראה, כולי הייתי שפשופים, ככה, חודשים הייתי ככה שפשופים כל הגוף. מה זה בא להראות? שגם אם אתה טוב, גם אם אתה מיומן, גם אם אתה מוכשר, אבל המפה לא ברורה, כשתדרוך שם בבור הזה, אתה תחטוף אותה ביג טיים. יפה. עכשיו, זה למה צריך לקחת ייעוץ. זה למה צריך לקחת אנשים עם עיניים שיודעים לראות את הדברים, ויש להם את העין המקצועית לראות את הדברים ולעזור לך.
אני נתקעתי עוד בשאלה שלך, בדיבור שלך, דיברת בכלל על הכסף. אני חושב שטעות...
רגע, אורן, אבל לפני זה...
טעות,
שנייה. חייבים לעשות סיבוב אחד ברולר בץ. אחד. מה זה? זה חוויה, חייב... מי אתה בא לצלם?
נסגור את זה.
יאללה.
אני אומר, לדעתי, הטעות הראשונה שעסקים עושים כשהם באים לייעוצים, זה שהם מסתכלים על הכסף ולא על הערך. זאת אומרת, הם קודם כל מסתכלים על המחיר, אם הוא יקר להם או לא יקר להם, ולא שואלים את עצמם את השאלה, רגע, מה אני יכול לקבל מזה? האם זה יחזיר את הערך שלו?
אני אומר להפך, תסתכל על הכסף, רק תסתכל עד הסוף. אל תסתכל חצי דרך ותגיד נוח לי להסתכל רק ככה. תסתכל על כל הכסף. אני אומר להפך, זה טוב להסתכל על הכסף, אבל תסתכל כבר על הכל. כי אם אתה מסתכל לי רק על כמה אני מוציא כרגע, אבל לא כמה אני חוסך אחר כך,
נכון.
אז אתה דביל.
זה בדיוק מה שאני אומר. אני חושב שבעל עסק שמסתכל כל הזמן על המחיר ולא על הערך ומה הוא יכול לחסוך בעתיד,
כן.
זה בעל עסק שלא יתקדם בחיים.
אנשי העסקים הכי מצליחים בעולם, מביניהם גרנד קרדון וטוני רובינס, אומרים את הדבר הבא. הם תמיד מחפשים איך לעשות את ההצלחה הבאה במינימום זמן. ומקסימום אפקט.
תודה.
מה שזה אומר, שאם עכשיו אמורה המטרה לקחת 10 שנים, אז הם לא מחכים 10 שנים. הם מוצאים את הדרך,
כן.
איך לעשות את זה רק בנגיד שנתיים, ואיך אתה תדע לעשות משהו שלוקח 10 שנים? איך תדע לעשות את זה בשנתיים? רק אם אתה מתייעץ עם אנשים שכבר עשו את זה.
בדיוק. הם הקפיצה הקוונטית שלך, הם הקיצור דרך שלך, ורק אם, שוב, מה שאתה אומר, אם הם עשו את זה,
נכון,
תבדקו בוא. חברים, תבדקו את האנשים שאתם עובדים איתם, תראו שהם עשו את מה שאתם רוצים לעשות.
כן.
אם הם לא עשו, אל תתקרבו. זה הכלל שלנו לבחירת אנשי מקצוע, מה שנקרא מנצחים וטובים.
בוודאי.
בואו נחזור רגע למחלקות שדיברנו מקודם, ואתה יודע, בגלל שיש הרבה מחלקות בעסק, כמו שדיברנו, וזה צריך לעבוד כמו שרשרת משומנת כל הזמן, אז יש כל הזמן תקלות, אתה מסכים איתי? זאת אומרת, כל הזמן יש אתגרים.
כן.
עכשיו, הרבה מאוד אנשים...
צריך שיהיה סינכרון בין כל מנגנון למנגנון, נכון. בין מחלקה למחלקה.
הרבה מאוד אנשים, הם נכנסים, אני שם לב לזה בהרבה ייעוצים שאנחנו מעבירים, שאנשים נכנסים לאיזשהו סוג של ייאוש כל הזמן,
כן.
או פחד, או חששות, במקום... אני חוזר לנקודה של הפרק הזה, במקום מה לעשות, לנהל את העסק שלהם. בסדר? זאת אומרת, שאם יש בעיה בעסק, אתם צריכים לנהל את הבעיה, במקום לפחד ממנה או לדחות אותה.
פשוט,
והרבה
אורן.
והרבה מאוד אנשים, מה שהם עושים, זה הם רואים את הבור, והם לא חושבים איך לעבור אותו, הם נכנסים לתוך הבור.
אתה צודק. לא, או שאני נעים ממנו, שזה תפעמים אפילו יותר גרוע. שמעו, בוא נגיד את זה בפשטות. מה שאתה לא מנהל, מנהל אותך.
לגמרי. מסכים, זה לגמרי, זה המשפט.
יפה, עכשיו, אם קרה מצב שאתה לא מרוצה ממנו, ואתה לא מטפל בו, אז הוא לא מנוהל. ואם הוא לא מנוהל, אז נחש מה? הוא מנהל אותך.
כן.
אין דבר כזה, הוא לא מנוהל, אז הכל בסדר, מצב אפס. לא קיים. יש או שזה מנהל אותך, או שאתה מנהל אותו. וככה העולם עובד. קמת בבוקר, מלא דברים מנהלים אותך.
כן.
עכשיו השאלה, כמה אתה יודע לכבוש ולקחת פה אחריות ומחויבות לנהל את הדברים אתה, ולקחת שליטה על מה ששלך ועל מה שאתה רוצה להשיג. ואם אתה לא עושה את זה, זה ממש במיינדסט, אתה צריך להכניס את זה טוב טוב, אז קח בחשבון שאתה הולך להיות בן אדם מנוהל, בן אדם לא מרוצה, בן אדם מרצה,
כן.
שהולך להגיד ולהסכים עם כל מיני מצבים בחיים שהוא לא מסכים איתם. וככה בעצם יורד ויורד ויורד הביטחון והערך העצמי,
נכון.
עד כדי מצב של כמו שאתה מתאר ייאוש.
נכון. בוא ניתן דוגמאות, כי יש לנו הרבה כאלה, לפחות לי, גם לך בטוח, מהזמן האחרון. יכול להגיד לך, הנה לקוח שמגיע אליי, ויש לו שיווק שעובד בפייסבוק, הוא לקח איזשהו קמפיינר, והוא הרים קמפיין.
לא אצלנו?
לא אצלנו.
איזה טוב.
והוא סגר עסקה לחצי שנה מראש.
כן.
עם הקמפיינר. א', שים לב לבעיות בעסק, קודם כל. הקמפיינר מקבל יותר מהתקציב של פייסבוק. זאת אומרת, כבר יש פה חוסר איזון.
חוסר הלימה.
חוסר הלימה בתשלומים. בסדר?
נכון.
דבר שני, בעל העסק, אני שואל אותו, מה התקציב שלך לפייסבוק? כמה אתה משלם? מה התשובה?
תודה. לא יודע.
אני לא יודע. הוא לא יודע כמה הוא משלם. זאת אומרת, איך הוא יכול בכלל להערך תזרימית? שלוש, אני שואל אותו, מה אתה מקבל בחבילה? הוא מוציא את ההסכם, כי הוא לא זוכר. אוקיי? מה זה אומר פה? מה זה אומר לך?
בא לי לדבר על זה, כי היה לי עכשיו מקרה עם לקוחה.
כן, כן, אבל רגע, חכה, תן לי לסיים, ואז תמשיך עם זה. אמרתי לך, יש לנו המון דוגמאות כאלה, אבל אני רוצה רגע שגם ניתן את הפתרונות, ונבין מה צריך לעשות. בסדר? אבל אותו לקוח בא אליו, ואז הוא מגיע אליי ואומר לי, תקשיב, קיבלתי לי כמה לידים, והקמפיינר אומר לי, מה אתה רוצה? הנה, קיבלת לידים. מה? יש לידים. ואני אומר לו, אוקיי, אבל איפה המחירות? אז הוא אומר לי, תקשיב, כל הלידים לא רלוונטיים. אני בכלל במרכז, הגיעו לי לידים מאפולה ומדימונה ומאלת. מה קשור? ובכלל למוצרים אחרים לגמרי.
כן.
אז אוקיי, אז אני אומר לו, אוקיי. אז מה הבעיה פה? אז הוא אומר, הקמפיינר אומר שזה לא, אין לי מספיק תקציב לפייסבוק. אמרתי לו, אוקיי, אתה יודע מה? בוא נעשה מה שנקרא, כשאנחנו מריצים קמפיינים, מה אנחנו עושים? מה שנקרא...
ROI.
בדיוק, ROI, A-B טסטינג, נכון? רוצים לבדוק את הקמפיינים שהם עובדים.
נכון.
אמרתי לו, אתה יודע מה, אם זה מה שהוא אומר, תן לו שבועיים, תעלה לו בבקשה את התקציב בקמפיין, בוא נראה מה הוא מביא.
נכון.
דחיתי את הפגישה, דחיתי את הפגישה, לא יודע למה היה לנו זה, הגיע אליי אחרי חודש, אז הוא נתן לו חודש לעבוד. ובחודש הזה מה קרה? נכנסו מלא מלא לידים.
מלא לא רלוונטיים.
אני אומר לך שראיתי את הרשימה, והוא צבע באדום מה לא רלוונטי ומה היה רלוונטי. היה רק אחד מתוך 50 שהיה רלוונטי, וגם הוא פגישה, אני לא יודע אם זה נסגר בכלל. אז אני אומר לו, אוקיי, אז אתה מבין שהבעיה היא כנראה לא בתקציב. כי גם כשמגיעים לידים, זה לא לידים איכותיים. כן. אז הקמפיין כנראה לא בסדר. אבל אותו בעל עסק, כמו שאתה אומר, מה קרה לו? הוא כבר התחיל להתייאש, כי כבר עבר חודש, והלידים לא טובים, והוא עשה 50 טלפונים ללידים לא טובים, אז כל אחד הוריד לו את הביטחון, עוד ועוד ועוד ועוד
נכון,
ועוד.
נכון.
ואז מה הוא אומר לי? הוא יוצא במשפט הבא ואומר לי, תקשיב אורן, אני הגעתי למסקנה שפייסבוק כנראה זה לא הערוץ פרסום המתאים עבורי, כי כנראה הוא לא יכול לפרסם. אני צריך להביא ממקום אחר. ואז אני אומר לו, אתה בטוח? עכשיו...
רגע, למה אבל אתה אומר, למה אמרת אותה בטוח? כי אתה יודע שפה במחלקת השיווק שלנו,
ברור,
אין דבר כזה.
ברור, אנחנו יודעים מה פייסבוק, מה הכוח שלו, של אינסטגרם, של טיק טוק, של כל הרשתות החברתיות. אנחנו יודעים את הכוח של הדבר הזה, אם מנהלים את זה, אם מנהלים, אני חוזר.
אז בוא נדבר רגע...
לתמצית.
בוא נדבר על הניהול של זה. בוא נדבר על מה זה אומר לנהל את זה.
בוא רגע, בוא נלמד אבל מטעויות של אנשים, וגם ניתן ערך פה. למה צריך לעשות?
שנייה, אבל אתה אומר הרבה ניהול, 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 ואף אחד פה נראה לי לא יודע על מה אתה מדבר במדויק.
אוקיי.
תקשיב, יש דבר שנקרא בקרה ומעקב, וזה חלק מהעניין של ניהול.
נכון.
אוקיי? עכשיו, מה זה בקרה ומעקב? אני בא מתחום ההנדסה. שם הכל היה בבקרה ובמעקב על הכל. אם אתה עושה טעות, מתפוצץ לך מפעל, הכל עולה באש, נכון?
נכון.
אז המנטליות שלי באה ממקום של הנדסה. כשאני בונה עסקים, אני חושב ככה. אני רואה שאנשים חבים שרפות בעסקים, אני אומר, זה כמו מפעל שעולה באש, אין הבדל. אוקיי? אז ככה אני מסתכל על עסקים. עכשיו, בגלל שההסתכלות כאן היא הנדסית, והיא פיננסית, והיא חכמה עסקית, אז מה שקורה זה שכשאנחנו עובדים עם אנשים ואנחנו מתכננים איתם כמו שצריך, אז אנחנו גם מן הסתם לוקחים בחשבון ריזיקות ומנהלים סיכונים והפסדים, ואולי מצבים שצריך קצת לעשות ניסיונות, כי לא תמיד הכל ודאי, יש עסקים שהם ייחודיים, אז לא תמיד זה ידוע מראש, אבל יש דרך לבדוק ולמדוד. זה חייב לעבור איזושהי עין מבקרת, וזה חייב להיות מנוהל, זאת אומרת, מישהו יהיה על זה, ומישהו יבדוק את זה, ומישהו ידע לשפר ולדייק את זה. ואם אין את זה, אז בדיוק כמו שאתה אמרת, זה כמו סוס פרא משוחרר בלי ריתמה. זה פשוט רץ, עושה מלא נזק.
נכון.
אז מה שקורה זה שכל הכסף של אותו בחור שסיפרת עליו, עם אותו קמפיינר, שאני לא יודע אפילו מי זה, אני לא רוצה גם לדעת, הלך לפח, יפה. ואגב, הבחור הזה מן הסתם תציע לו לבוא אלינו ואנחנו נעזור לו להבין מה לא עבד.
ברור, ברור.
וזה מדהים בעיניי שאותו קמפיינר גם זרק אחריות ואמר לו, מה פתאום, זה לא קשור אליי.
נכון.
כשאני יודע בוודאות מוחלטת שאפשר גם לנהל את המיקום שזה משווק.
נכון, נכון.
והוא בכלל הביא לו לידים ממקומות לא רלוונטי בשיט. אז בשורה התחתונה, כשיש לך מישהו שהוא על הנתונים, על הדברים, בודק כל רגע, מבין מה קורה, אפשר לקבל תמונת מצב יחסית מאוד מהר בתקציב מאוד נמוך. ואז אתה יכול גם להבין אם יש פה החזר השקעה שהוא חיובי. עכשיו, אם לדוגמה, אפשר בנתונים האלה להבין, אם לדוגמה הוצאת 300 שקל שיווק, בסדר? נניח, הוצאת 300 שקל, ב-X זמן. אבל עכשיו על ה-300 שקל האלה לא החזרת כלום. מה אתה יודע? שני אופציות. אופציה ראשונה, או שתשקיע עוד קצת בשיווק כדי לקבל עוד קצת נתונים, אולי זה לא מספיק, או שאתה כבר קצת מתחיל להבין שהקמפיין לא ממש טוב. אבל אולי זה שלב מוקדם, אז בוא ננסה עוד, נכון? יאללה, הגעת ל-3,000 שקלים, בסדר? הוצאת 3,000 שקלים על השיווק, נגיד חודש שלם ששיווקת, כן. בתקציב מינימלי. יופי. אחרי חודש שלם אספת מספיק נתונים כדי לדעת מה עובד, מה לא עובד.
זה אם אספת אותם וניהלת מעקב ובקרה.
חד משמעית, אוקיי. בגלל זה התחלתי עם זה. עכשיו אתה יודע לקחת את הנתונים האלה שניהלת ואספת ובדקת ודיאקת, ואתה יכול להגיד, רגע, זה הולך לכיוון טוב או שלא. האם הבעיה היא בשיווק? יש, או שהשיווק דווקא טוב, אבל יש איזשהו צוואר בקבוק שם במחירות, משהו שם, לא, משהו שם נתקע.
כן.
אוקיי, האם המעבר בין שיווק למחירות נתקע? יכול להיות שמשהו באמצע נתקע, גם אופציה. אוקיי, לנו יש ממש מנגנון אמצע, שנקרא מתאם שיחות, שזה ממש תפקיד שלם שיש לנו פה בחברה, שבא בן אדם ומעביר אנשים, עושה את הסינון האחרון בין השיווק למחירה, וגם תופס כל מיני אנשים שאתה יודע, אולי תפספסו לנו בדרך, ועושה את המעבר הזה. בין השיווק, בין מנגנון השיווק, לבין מנגנון המחירה. Mm-hmm. אוקיי, אחרי זה מגיע לאנשי מחירות והם עושים את המחירה. יפה? נשמע טוב, נכון?
כן.
מעולה, זה כשזה מנוהל נכון.
נכון. אני רוצה להגיד, תראה, אתה ירדת עכשיו לתוך המיקרו. אני רוצה, אני עדיין במקרו.
חבר, נה ירדתי למיקרו. אני יודע, אני יודע. שלא יחשבו שזה רק סלוגנים או באוויר. יש מה לבדוק.
אני רוצה אבל רגע לעלות למקרו.
אני מוכן להתקיל פה כל קמפיינר שישמח לעלות פה לדיבייט.
אבל שחר, אני ואתה אנשי מקצוע שכבר מבינים את מחלקת השיווק ואיך היא עובדת.
חד משמעית.
הרבה בעלי עסקים.
פיתחנו אותה מאפס.
אבל גם פיתחנו את היכולות לדעת לנהל אותה. בסדר? עכשיו אני ואתה, לא בטוח שאנחנו יודעים את כל הרזולוציות הכי קטנות בתוך פייסבוק, אבל אנחנו כן יודעים לנהל את זה בצורה רצינית ואחראית, שזה יביא תוצאות.
אגב, אני גם לא צריך להבין את כל הרזולוציות הקטנות של פייסבוק, כי בשביל זה יש לי את מחלקת המדיה שלי.
תודה רבה.
שזה ניתאי.
נכון.
אז הוא יורד לרזולוציות האלה, ויש את הניהול מולו.
נכון, אבל האם בתור בעל עסק, יש לך את ההבנה הבסיסית, איך המערכת הזאת צריכה להתנהל?
כן, ברור.
וזה חובה, זה לך זה ברור, אבל זה חובה שזה יקרה. ואז הרבה בעלי עסקים, מה קורה להם? הם אומרים, אבל אורן, אני לא מבין בזה. אני לא מבין בזה כלום, נתתי לו. הוא מנהל לי את זה. ואז מה קורה? כן. הם למעשה זרקו את כל האחריות של מחלקת השיווק למישהו שהם סומכים עליו. ואז מה אמרנו? אני חוזר לשרשרת. אם מחלקת השיווק לא עובדת, יש שריפה בעסק ענקית, כי לא נכנס מחירות, אין כלום למכור, אין כסף בעסק, יש בעיה גם במחלקה הפיננסית, ויש לי פום פום פצצות אחת אחרי השנייה, בום 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 בום, הכל מתפוצץ. כן. ולמה? כי אני העברתי את האחריות ממני למישהו אחר. למה? כי כן. אמרתי, תירצתי, לא, אני לא מבין. אוקיי, אז אני רוצה דווקא שפה נתעכב, במקרו. אם אתה לא מבין, מה צריך לעשות? בוא נדבר על זה. מה צריך לעשות אם אנחנו לא מבינים? לא כל אחד מבין את כל המחלקות בעסק לבוריין. לא מבין את הפיננסים, זה בוודאות. הרבה אנשים לא מבינים, זה אני רואה. לא מבינים את השיווק, לא מבינים את המחירות. איך מתגברים על זה? איך אנשים יכולים בכל זאת להבין את העסקים ולנהל אותם בצורה רצינית ואחראית, ולא להיכנס לאותן בורות שמקודם ציינת?
אתה שואל או שאתה אומר?
אני שואל.
תשמע, התשובה היא ברורה מאליה. התשובה היא ללמוד. לא אכפת לי אם אתם לא רוצים לדעת, לפחות תדעו ברמה מספיק טובה, כי יש משפט אגב של כל אגב אלה ששונאים את ביבי וכל אלה שגם אוהבים את ביבי, זה לא שיח פוליטי כרגע, אז פאק איט, תעיפו את השיט שלכם מהחלון. Mm-hmm. אנחנו מדברים כרגע עסקים, אתם רוצים כסף? סתמו ותקשיבו. עכשיו לגבי ביבי. ביבי אמר משפט שמאוד אהבתי, הוא אמר, אם אתה לא רוצה להיות העבד של הפקידים שלך, אתה צריך ללמוד. משפט של ביבי. עכשיו, אגב, גם השמאל, גם הימין, מסכימים פה אחד שהוא גאון, ושהוא מאוד חכם, ושהוא מאוד מוכשר, ושיש לו יכולות. אז אני מקשיב, אגב, לאנשים מוכשרים וחכמים ומצליחים, שיש להם יכולות, ולא אכפת לי מכל השאר, כי אני רק רוצה לקחת את הידע ואת הכלים אליי הביתה, ולהבין איך אני עושה עם זה כסף והצלחה. מה אכפת לי? אתה מבין? אני אישית חושב שכל, כל, כאילו, כל הבלגן הזה שאגב קרה עכשיו, כל ההפגנות, כל השיט הזה, אני לא יודע למה לאנשים האלה, כאילו, אין להם זמן, מה, הם לא צריכים לפרנס המשפחה, אני לא מבין את זה. אז אני שואל כזה דבר, איך אני יכול באמת לעשות את המקסימום כדי להצליח. ואם צריך ללמוד דברים מסוימים, אני אלמד. ואם צריך לדעת, אני אדע. וגם יש הרבה דברים שאני לא רוצה ללמוד ולא רוצה לדעת, אבל אני עושה את זה בכל זאת. כי אני חייב אוריינטציה, זה לא בשביל להתעסק בזה, אני חייב איזושהי אוריינטציה, התמצאות במרחב, להבין מי נגד מי, סליחה, לדעת שהבן אדם שאני עומד מולו, לא בעצם מחרטט אותי, או איזשהו בעל מקצוע שאומר לי שטויות, אני רוצה לדעת שזה באמת בן אדם, שאני יכול לסמוך עליו, אבל אתה יודע, אומרים לך, מה הבעיה? כאילו, כך יש מקצוע, אמור להיות בסדר, עשית עבודה נכונה, עשית מהלך נכון, אמור להיות טוב, מה עכשיו? תחשוד בכל אחד. ואני אומר, זה לא בא ממקום של חשדנות. זה בא ממקום שברומא תהיה רומאי. אם אני רוצה עכשיו להבין את השפה שלך, אני צריך לדעת את השפה שלך, אני צריך לדעת איך לדבר איתך. גם אם אני לא 100% יודע רומאית, לפחות ברמה בסיסית לתקשר איתך. ואז אם קיללת אותי בסתר, אני לפחות ידע. נכון? מצוין. אז אותו דבר פה. אם איש המקצוע שלך, אתה יודע לדבר איתו באותה שפה, אתה מבין פחות או יותר מה קורה, מעולה, אתה יכול לתקשר איתו, אתה יכול להתנהל איתו, וגם אגב הוא ישים לב שאתה יודע, אז הוא לא ישחק איתך משחקים.
כן.
וזה גם מייצר איזשהו כבוד הדדי. אז כאילו, להישאר בור, זה נכון. הטעות הכי גדולה.
נכון.
זהו.
אני חייב להגיד לך שבמהלך השנים, פיתחתי את הרצון הזה כל פעם ללמוד עוד דברים חדשים. זה מתחיל מהדברים הכי קטנים שיכולים להיות. אם זה סתם לדוגמה, עם שיפוצי נדלן, בסדר? כשמגיעים לך בעלי מקצוע, אינסטלטור, חשמלאי, טייח, רצף, whatever, גנן, כל האלה. אני מכל אחד כזה, תמיד הסתכלתי עליהם ורציתי לראות מה הם עושים, איך הם עושים את העבודה.
כן.
מהטעויות שלהם, אני למדתי אותם, וידעתי אחר כך איך לנהל יותר טוב את העניינים. אז זה בסדר גם לטעות, נכון? יש איזה משפט מאוד יפה מהספר שלך, תזכיר לי עם העניין של הטעויות, נכון? שסיפרת שם על מספר הטעויות.
כן, נכון. תראה, יש גישה שאומרת, שזאת גישה שהועברה על ידי משרד החינוך, של תטעו כמה שפחות, ולכן יש איזשהו קידוש, מה שנקרא, אותיות הלבנה על ציונים גבוהים. נכון? פתאום הם שמים את זה, וואו, קיבלת 100, איזה יופי, 100, יו, לא טעית בכלום, כל הכבוד, איזה מלך. שבפועל, בעולם שאנחנו חיים בו המציאותי, אם אתה אשכרה רוצה להתקדם, בטח אם זה למקומות שאף אחד לא הגיע, אתה תטעה בוודאות. כאילו, אין 100 בחיים, אין דבר כזה.
חינוך לשלמות כזה.
כן, חינוך לשלמות, חינוך לתקיעות, אני קורא לזה. בסדר. אז בשורה התחתונה, אם אתה רוצה באמת להצליח, אתה צריך לפעול לפי החוקים של העולם, ולא לפי מערכת החינוך, כי זה לא החוקים של העולם. אלא אם כן אתה רוצה להיות מורה מצליח ולעשות מינימום באהבה, כאילו, אגב, מי שרוצה את זה. עכשיו, בשורה התחתונה, מה שכתבתי בספר זה את הדבר הבא. אתה יכול לעשות 10 פעולות בלבד, ונניח שהצלחת ב3 מתוך 10. אז הצלחת 3 פעמים, נכון?
כן.
או אתה יודע מה? 7 מתוך 10. הצלחת 7 פעמים. יפה, נכון? 7 מתוך 10. לא רע. מצוין. אתה יודע מה? עזוב. 10 מתוך 10. 10 מתוך 10. 100. קיבלת 100. 10 מתוך 10. וואלה, כל הכבוד. בוא ניקח מקרה אחר, שבן אדם שעשה 100 ניסיונות. אבל הוא הצליח 50 מתוך 100. נניח. עכשיו אני שואל אותך שאלה. מי הצליח יותר?
50 מתוך 100.
למה? אבל זה חצי. ופה זה 100%.
מה? אבל זה עוד 40. עוד 40 הצלחות.
יפה.
כי הוא ניסה יותר.
מעולה. מה שאומר שגם הוא שהצליח ב-100%, בגלל זה להסתכל רק על אחוזים זו טעות, זה שהצליח ב-100%, ההצלחה שלו הייתה קטנה יותר מזה שהצליח 50%, אבל עשה 50 הצלחות, לעומת ההוא שעשה 10 הצלחות. ועכשיו זה שעשה 50 הצלחות, הצליח 40 פעמים יותר.
נכון.
מה שאומר גם אגב, שההצלחה זה אגב ככה, ככל שאתה מצליח יותר, אתה יודע גם איך לשחזר יותר הצלחות. מה שזה אומר, זה שהוא לא חייב לעשות בפעם הבאה את ה-50 טעויות עוד פעם. הוא יכול עכשיו לעשות רק את ה-50 הצלחות שהוא כבר יודע, ועכשיו יש לו 50 הצלחות, 50 מתוך 50 אגב. וככה העולם עובד. ומי שלא רואה את זה ומפחד מטעויות, הוא בעצם תוקע את עצמו במקום, עם יתד, עם עוגן, ואז הוא מתפלל, למה הוא לא מתקדם? אחי, אתה לא מתקדם כי לא ניתקת את המשקולת. תנתק את המשקולת, אתה תראה שאתה מתקדם, אתה יודע להתקדם, פשוט לא ניתקת את המשקולת. נתק אותה. הבנו? וזה הכל מתחיל ממיינדסט. ההבנה הנכונה.
וגם, שוב, אנחנו חוזרים ליכולות הניהול. אם אני חוזר רגע לדוגמה שנתתי, אותו בעל עסק שלא הצליח לו במחלקת השיווק, מה קרה לו? הוא התייאש, ומהייאוש הזה הוא אומר, טוב, אולי אני אסגור את העסק, אני לא מספיק טוב, זה מגיע למקומות האלה כבר.
כן, עכשיו קרה לי את זה.
אז מה עושים? מה עושים? אני אומר כזה דבר, ברגע שיש לך קושי, בוא תבין מה לא עבד, בוא תנתח את העניינים, תעשה עוד ניסוי ותהיה ותתקדם הלאה. זאת אומרת, העסק שלנו צריך להיות מורכב כל הזמן מבקרה ומעקב ושיפור ביצועים. בקרה, מעקב, שיפור ביצועים, בקרה, מעקב, שיפור ביצועים. ברגע שאתה מתחיל לעבוד בשיטה הזאת של בקרה, מעקב ושיפור ביצועים, אתה הופך את העסק שלך למפלצת שכל הזמן צומחת.
נכון.
בוודאות, תבדוק אותי,
אמת,
בסדר?
אמת.
ברוב המקרים זה מה שקורה.
נכון.
עכשיו אני יכול להגיד לך שאני ראיתי את זה בחברות הכי גדולות כשהייתי רואה חשבון שלהם, בסדר? יכול להגיד לך כזה דבר. יום אחד אני יושב עם המנכ״ל של אלבר בזמנו, יושב איתו לשיחת חולין כזאת, ואז הוא אומר לי, דיברנו ככה איזה רבע שעה, 20 דקות, ואז הוא אומר לי, אורן, תקשיב, אין לי זמן עכשיו, אני תכף מגיע הבעלים, ואני צריך לשבת איתו. אני אומר לו, מה, למה הוא בא לפה? הבעלים מלמעלה, הטייקון, כן? למה הוא בא לפה? אז הוא אמר לי, תקשיב, הוא בא לפה כל שבוע. ואז אמרתי לו, מה זאת אומרת? מה הוא עושה פה כל שבוע? ואז הוא סיפר לי שהוא עובר איתם על מה קרה בשבוע האחרון, והוא מסתכל רגע על התוצאות, והוא מסתכל על כל מיני אתגרים שעלו במהלך הדרך, ומה הם צריכים לפתור, וסיכונים, ואיומים, והזדמנויות, ויושב על מה קורה ביחס לעמידה ביעדים שלהם, כי הם עובדים לפי יעדים ותוכניות עבודה מסודרות. אז מה קורה? הם עומדים ביעדים, לא עומדים ביעדים? זאת אומרת, הוא עושה מדי שבוע ישיבה אסטרטגית עם המנכ״ל שלו וגם עם עוד בכירים ככל ונדרש, ומנתח מה קורה בעסק. וזה בדיוק מה שדיברנו מקודם. זה המעקב, בקרה ושיפור ביצועים. מעקב, בקרה ושיפור ביצועים, וזה קורה כל שבוע באדיקות תמיד, כמו בטון. זה לא זז לו מהלוז הדבר הזה. בסדר? עכשיו, once אתה מנתח, אתה עושה את הדברים האלה בעקביות, ואני אחזור עוד פעם על המילה בעקביות, ועוד פעם על המילה בעקביות, כי אם אתה פספסת פעם אחת מה קורה, זה כמו בחדר כושר. הקרס צומחת. בסדר?
נכון.
אז אתה צריך לעשות את הדברים האלה בעקביות, וברגע שאתה עושה אותם, מה קורה? פתאום העסק מתפתח. עכשיו, כשראיתי את הדבר הזה שקורה בחברה כזאת מצליחה, אמרתי, רגע, רגע, רגע. יש פה טייקון, שטייקון מרוויח הרבה כסף. אם הוא עושה את זה, למה אני לא עושה את זה? אתה יודע מה עשיתי? התחלתי לעשות את אותה ישיבה גם אצלי בבית, כשהייתי עוד שכיר. כל שבוע, כמו בטון, לא זז מילימטר. תמיד זה באותה שעה, באותו זמן, באותו יום. לא ויתרתי על זה. שבוע שעבר הייתי במדריד שחר, ביום שלישי בשעה 5:30 ישיבת אסטרטגיה. לא זז, גם אם אני בחופשה. למה? זה הצמיחה שלי. זה ההתפתחות שלי. זה המעקב ושיפור ביצועים. זה מה שאני עושה כל הזמן.
נכון.
ומאז שאני עושה את הדבר הזה, אין לך מושג איך התוצאות שלי אמריאו.
ברור.
וגם אנחנו עושים את זה בכל עסק, ואני יכול להגיד לך שמאז שראיתי את הדבר הזה, עברתי עשרות עסקים מצליחים, וראיתי שרק במצליחים, זאת אומרת, עברתי עשרות עסקים, ומאות עסקים, את המצליחים והלא מצליחים, במצליחים יש את הנועל הזה. כל הזמן. ישיבות אסטרטגיה שבועיות של מעקב, בקרה ושיפור ביצועים. מעקב, בקרה ושיפור ביצועים, כמו, סליחה על הביטוי, נאצים. שבוע אחרי שבוע, טק, 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 טק. עכשיו, אם אתה מתנהל ככה, זה יסודות הניהול. יש בעיה, יש אתגר, יש איום, אין פחדים, אין חששות. יש אתגרים, טפל בהם. נכון? אתה איתי? אנחנו עושים את זה ביחד.
אני איתך במיליון אחוז.
אנחנו עושים את זה ביחד. תגיד לי אתה, מה זה עושה לנו פה בחברה?
יש צמיחה אגרסיבית מאוד. עכשיו, תשמע, אני חייב לשתף רגע במקרה שקרה לי, ממש 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 היום, של לקוחה שסגרה פה ליווי עסקי עם שיווק, עם כל מה שצריך במדיה, רשתות חברתיות, סרטוני תוכן, עבודה על המחירות, כל מה שהיא הייתה צריכה כדי להרים את העסק. מה לעשות שלפני שהיא הגיעה אליי, היא הייתה אצל כל מיני יועצים, שקרניקים, איך שאנחנו קוראים להם, לא נגיד, לא ננקוב בשמות, אבל בוא נגיד שהם מוכרים ואנשים יודעים על זה ויש עליהם דיבור כבר, שהם מוקצים לא בצורה מאוד מאוד לא נאותה, בצורה מאוד פשוטה, נגיד את זה ככה, אנשים לוקחים להם הרבה כסף ואין תמורה, והיא באה חבולה, מה שנקרא. חוותה חוויה לא טובה של מישהו שהיא נתנה
בו אמון. אגב, זה אנשים, בוא נדבר עליהם, גם דיברנו על זה מקודם, שהם לא walk the talk. או לפחות מי שנותן את הייעוץ, הם לא walk the talk. זה לא אותם אנשים שהם binder dandets, עשו את מה שאתם רוצים לעשות ותיזהרו.
ואגב, גם אם כן, אני אגיד לך מה. לא, יש אנשים שמוכרים את עצמם מאוד טוב. זאת לא הנקודה.
נכון.
אוקיי? אבל עזוב את זה רגע. עזוב איך מזהים מי זה מה ומה זה מי. זה לנושא אחר. אבל בוא נגיד שהם מוכרים את עצמם מאוד טוב, ויש אנשים שהם דווקא מאוד אינטליגנטים שמה לעשות, נופלים בפח. כן. ואני לא אומר שכולם הם כאלה, אני אומר שיש כמה בולטים כאלה. ואני שומע עליהם הרבה לצערי. ועכשיו באה אליי לקוחה, חבולה, חוותה עוד פעם מקרה כזה בחיים שלה, שהיא שילמה על איזשהו יועץ, הכסף הלך מה שנקרא לפח, וזה לא היה זה. ואז היא כבר באה קצת מיואשת, מפעולות שקרו ולא הניבו. מה שקרה זה שהיא באה אליי, ואחרי שעשיתי את הפגישה, כמו שצריך, הרמטית, 100%, מקף רגל ועד ראש, מא' ועד ת', ותכננתי את הכל, והראיתי לה הכל, ודיאקתי את הכל, ואפילו היא רצתה עוד דברים, אמרתי לה, לא, את לא צריכה את זה, שכחים את זה, עזבי, די. פזרנות זה לא פה. פה את משקיעה כסף, את צריכה לוודא שהוא חוזר, והנה התוכנית. כך אנחנו עושים את זה. זה מה שיביא לך את הרווחיות שאת מחפשת, זה מה שיבנה לך את העסק, זה מה שיהפוך אותך להיות מותג בתחום שאת אוהבת. ובניתי את זה למשעי, מה שנקרא. כן. כמו שצריך. Mm-hmm. והוצאתי אותה מפה עם תוכנית פגז. זאת אומרת, כל מי שילך ויישם אותה יצליח. כל מי שילך והוא רציני, יצליח.
כן.
ומה שקרה זה שהיא הלכה והתייעצה עם איזשהו רואה חשבון שלה שהיא לא פגשה כבר שנתיים.
אוקיי.
והשמגג אמר לה, מה את צריכה עכשיו? תגידי לי, מה את צריכה?
לא כל הרואה חשבון שמגגים.
לא כולם, הוא ספציפית.
כן.
מה שקרה זה שהוא אמר לה, מה את צריכה עכשיו? עזבי אותך, צריכה ליווי עכשיו, עשית כבר טעויות, מה את צריכה עכשיו? הוצאות, מה את עוד פעם?
הוא נהיה יועץ פתאום.
פתאום הוא נהיה יועץ עסקי, כן.
הוא נהיה יועץ.
הוא הפך להיות
יועץ עסקי. איפה הוא היה שנתיים?
לא יודע.
הוא דאג לה?
עשה סנפלינג.
הוא דאג לה?
אין לי שמץ. עכשיו תקשיב, מה שקרה זה שהוא פשוט בא, התערב במשהו שהוא לא מבין בו, הוא לא ירד לרזולוציות שלו, הוא לא התייעץ איתי, הוא לא שאל אותי, הוא לא בדק איתי, אתה יודע, אפילו בין רופאים, קולגות, יש התייעצויות, אם אתה מעביר מטופל אחד לשני, אתה שואל אותו מה עשית איתו כדי לא לעשות פשלות. הזבל הזה פשוט האכיל אותה בחרה, והפחיד אותה, ואמר לה, את עושה שטויות, עושה טעות, הוריד לה את כל הרוח במפרשים, אידיוט. ואני לא סובל אנשים כאלה, כי אתה יודע מה? מילא תהיה מספיק הוגן ותבדוק באמת. מילא תהיה מספיק הוגן ותשאל ותתייעץ באמת. כמו בעל מקצוע אמיתי. אבל לבוא ולהגיד דברים, כי עשית פעם טעויות, אז זהו, תעצרי. טוב שלא אמרת לה, זהו, תתאבדי. מפגר. הבחורה רוצה להצליח, יש לה פה תוכנית לפנתיאון, ואתה עצרת אותה רגע לפני שהיא עושה הצלחה. דווקא אז היית צריך להיות שם, מפגר, איפה שהיא עשתה טעויות.
למה הוא עצר, אבל? כי הוא לא היה עושה את זה.
גם, נכון.
נכון? כי הוא לא היה עושה את זה.
כן,
זה מה שקורה שבאים לאנשים אחרים.
רגע, אבל
מה? זורקים עליך את הפחדים שלהם, זה הבעיה.
כן, נכון, אבל אני דווקא לא רציתי להתמקד בזה, כי זה בדוק. אבל אני אומר משהו אחר. הוא אמר לה, חלק מהנושא של מה שרצינו לעשות, זה ליווי, וגם לתת לה שירות של שיווק ממומן, ולהרים לה את העסק ברמת המדיה והשיווק.
כן.
חלק מהחבילה שבנינו לה. והכל אין-האוס, מה שנקרא. הכל פה מנוהל באותו מקום, לא זורקים אותך לאף בעל מקצוע חיצוני, הכל פה, דואגים להכל, מנהלים לך הכל, אל תדאגי, הכל פה, אין-האוס. הוגן, נכון? נשמע מדהים.
כן.
מצוין. אגב, את אותו שיווק שאנחנו עושים גם לנו, אנחנו לא עושים הפרדה, מה שנקרא.
כן.
אנחנו נותנים לכם את מה שאנחנו עושים גם. עכשיו, בשורה התחתונה, מה שקרה, הוא בא אליה ואמר לה, עזבי, עזבי, תקשיבי. מה הבעיה? לך, הכחיש חברת שיווק. הם ישבו אותך, מה צריך עכשיו את כל ההוצאות האלה, תגידי לי. קחי חברת שיווק, תעשי יקרה בזול. לא, למה ביקר? קחי בזול, בזול. פעם שמעת את המשפט, זול עולה ביוקר?
לא יודע, זה נשמע כמו עצות החיתופל, כל הדבר.
נכון? כי מה שהוא אמר לה, זה באמת עצת החיתופל, זה חרטה של עצה. הרי למה באים ליועץ?
מי זה החברת שיווק? אבל מי זה החברת שיווק?
אין לי מושג.
שהוא ממליץ עליה.
לא המליץ על אף אחד.
סתם זורק לחברת שיווק?
סתם זרק, בלבל את המוח.
אז זהו.
מה אתה יודע, יא מפגר? אתה יודע כמה אנשים הלכו לחברות שיווק והסטרפו לעצמם את כל הכסף? יש לך המלצה ספציפית. אתה יודע על ייעוץ עסקי, אתה יודע לבנות תוכנית עסקית. אתה יודע לנהל בכלל מישהו שיתפתח לעסק? או שאתה יודע רק להסתכל רטרואקטיבי בדיעבד, איפה היא עשתה טעויות, שאתה לא היית שם שנתיים. לכן אני אומר משהו, תקשיב, זה הזיה.
אני עוצר רגע את
וזה כל... אגב, זה חוזר שנייה לנושא של חוסר בניהול.
שנייה.
לא שנייה, רגע,
צודק,
אני על זה רציתי להתעכב.
אתה צודק אבל, אתה צודק 100%.
יש פה בעיה שהיא הקשיבה והיא נתנה למישהו שהוא לא יכול להיות מנהל, לנהל את זה.
זה לשם רציתי. אמרתי, רגע, בוא נעשה rewind.
נכון.
למי היא הלכה לקבל עצה? ודיברנו על זה, האם הוא walk the talk? האם הוא עשה את מה שהיא רוצה לעשות? אם כן, שהוא יביא את החברת שיווק שלו, שעובדת לו כל כך טוב. למה הוא לא מביא אותה? למה?
כי הוא חרטטני.
תודה רבה. אז למה פונים אליו? אתה יודע, גם הרבה אנשים שמגיעים אלינו,
אתה יודע,
הם פתאום נעצרים, הם מקבלים, הם אומרים, שנייה.
כן.
אתה יודע, אנשים מגיעים אלינו לפעמים, גם בטלפון, גם בפגישות ודברים כאלה, ואז הם מקבלים את כל התור הזה, ואומרים, וואו, מה, זה יכול להיות כזה טוב? ואנחנו מאוד מאמינים בזה, כי אנחנו מאמינים באמת. במה שאנחנו מוכרים, אנחנו לא מוכרים סתם, אנחנו מוכרים למי שצריך ומה שצריך, שזה חשוב מאוד.
אמת.
אז אתה יודע, הם אומרים לנו פתאום, שנייה, אני צריך להתייעץ עם אשתי או עם בעלי, אני צריכה להתייעץ עם בעלי. אוקיי, ומה בעלך עושה? בעלי שכיר. אוקיי, במה? הוא לא יודע, מורה, זה.
מצחיק
אותי. היום אמר לי מישהי שאשתו...
אני רוצה להיות טייס, מה בעלך?
שעובדת סוציאלית. אשתו עובדת סוציאלית.
הוא עובד בפרוטון.
כן.
טוב.
אז אתה הולך להתייעץ על העסק שלך עם הבן זוג, שאני לא מזלזל חס וחלילה בדעות של הבן זוג.
לא, זה לא קשור לזלזול.
אבל אני אומר כזה דבר, אני...
זה קשור למומחיות.
אני עם אבא שלי לא מתייעץ על נדלן. למה? כי עשיתי נדלן יותר ממנו, אני יכול לייעץ לו. גם על פיננסים אותו דבר.
נכון.
בסדר, אבל זה אני. אבל הרבה אנשים מתייעצים עם ההורים שלהם, נכון? למה? כי זה הדמות ההורית המובילה. השאלה גם עם ההורים, אבל גם עם ההורים, גם עם הבני זוג, החבר'ה האלה שאתם כל כך מאמינים בהם, והם נותנים לכם את העצות, האם הם אלה שצריכים לתת לכם את העצות? תשאלו את עצמכם.
תראה, יש פה בעיה, בואו נתחיל משורש הבעיה. בואו נבין את זה. כי אגב, ניהול יכול להיות טוב כשאתם בשליטה רגשית. כשאתם מאבדים שליטה רגשית, אתה גם מאבדים את יכולת הניהול שלכם.
נכון.
וזה משהו שחשוב לדבר עליו רגע. כי מה שקורה זה שכשבן אדם נכנס למצב של אי-וודאות או פחדים, הוא מחפש רגע את האישור הזה החיצוני של מישהו שייתן לו וודאות, זה אחריותו. הבלעדית, לבחור בבן אדם הנכון. כי אם אתה הולך, נגיד, לא יודע, חס שלום, חטפת איזשהו וירוס או מחלה, ואתה לא ודאי מה יקרה, מה יהיה. אבל הלכת להתייעץ עם הרופא הלא נכון, זאת אחריותך. אחריותך הבלעדית. קיבלת ייעוץ מרופא לא נכון, הלכת לכואב לך הגב, אבל הלכת לרופא אף אוזן גרון, אתה אידיוט. בעיה שלך, היית צריך ללכת לרופא גב. עשית טעות, ובגלל זה קיבלת ייעוץ לא נכון ומרשם לא נכון. עכשיו, אם אתה הולך לבן אדם שזאת המומחיות שלו, כי בדקת, כי עשית שיקול דעת, הלכת והבנת עם מי אתה מתייעץ ומה בדיוק אתה הולך לקבל שם, וזאת אחריותך או אחריותך, אז באמת זה נעשה מתוך שיקול דעת ולא מתוך מה? אובדן שליטה רגשי. Yeah. אובדן שליטה רגשי זה גורם מספר אחת, אגב, לנפילה של עסקים.
נכון.
כי שם הניהול הולך לאיבוד לגמרי, והטעויות הכי פטליות קורות, מה שנקרא, וצריך להיזהר מזה. אז אני שוב, אני אגב, מה שעשיתי עם אותה לקוחה, זה שניהלתי את השיחה על קבלת ההחלטות שלה. זאת הייתה השיחה. שאלתי אותה שאלות לגבי קבלת ההחלטות. הגעתי איתה בסוף למצב שהיא מגיעה למסקנה והיא עונה לי, שהיא קולטת, שהיא קיבלה תשובות, אבל לא בטוח שיש להן תוקף מאותו רואה חשבון. לא בטוח שזאת תשובות שיש מאחורן בסיס ובאמת אפשר לסמוך עליהן. זהו, הבאתי אותה לזה רק בשאלות, בשאלת שאלות, שאלתי אותה את השאלות האלה, והבאתי אותה למודעות לזה שהיא פשוט התייעצה עם הבן אדם הלא נכון. אגב, את הולכת לך להיות שיחה איתה, כי מה שאמרתי לזה, תקשיב, את יודעת מה? עזבי, אני נותן לך פה את היועץ הפיננסי הכי חזק בישראל. מה שהוא אומר אנחנו עושים. יפה? מה שהוא אומר אנחנו עושים.
כן.
ומי כמוני שמכיר אותך יודע, שאתה אומר לי לפעמים, שמע, בן אדם, אין אופציה, אני אומר לך, הלאה, בדקת, אמרת, זה סבבה, אז אין מה לעשות. נכון?
אבל תמיד יש מה לעשות.
תמיד יש מה לעשות, אבל יש מצבים, למשל, שאנחנו רוצים להציע משהו ללקוח, ואתה אומר, שחר, זה לא כרגע, כי אי אפשר. אז אני אומר לך, סבבה. אני לא מתווכח איתך. אני אומר, בדקת, נכנסת, ראית, הסתכלת, בחנת, סגור. מקסימום, אחרי שהוא יגדיל רווחים, אנחנו נעשה את זה. הכל טוב. הכל טוב. תמיד יש מה לעשות. אתה צודק. אז עם אותה לקוחה, אני משוכנע שהגעתי ללב שלה, ונשבע לך שיותר היה לי חשוב מזה, והיא סופר מוכשרת, והיא מאוד הרשימה אותי ברמה האישית, והיא באמת עושה משהו שהוא מיוחד וייחודי, יותר כאב לי על זה שהיא הולכת לי, אחרי כל ההשקעה, אחרי כל הדרך שהיא עשתה, אחרי כל הניסיונות, שלא עבדו לה, סוף סוף כשאני יודע שהגיעה סוף סוף, נפלה לי בידיים, תודה, אלוהים שיבת אותה אליי, סוף סוף אני יכול לעבוד איתה ולהוכיח לה שהיא יכולה, שהיא תצליח, דווקא אז בא איזה זבל, כוס עמק, עם הרואה חשבון הזה, והפחיד אותה. איפה היית שנתיים, יא מניאק? למה אז אתה לא אמרת כלום, כשהיא עשתה את כל הטעויות? וזה מדהים, אתה יודע, זה מדהים.
אבל זה היא השמה, היא הלכה אליו, זה לא הוא קשור, זה היא הלכה אליו, זה הבעיה.
היא אחראית לדעת למי להתייעץ, אבל אתה יודע משהו? יש משפט שאני אוהב להגיד, שקל לתת טיפים כשזה בחינם. קל לתת טיפים. אבל אם זה היה הכסף שלו על הסף, לא בטוח שהוא ממהר לתת את הטיפים האלה. לא בטוח. אם זה היה עסק שלו על הסף, החלום שלו על הסף, לא, אני לא משוכנע שהוא נותן את הטיפים, את אותם הטיפים. של אל תעשי את זה, למה לך?
לכי
לחברת שיווק,
אני חושב שמה שאתה אמרת, שהסוד הוא באמת ביכולת קבלת ההחלטות. למה?
כן.
יש הבדל בין להגיע לאותו רואה חשבון במשפט של מה אתה אומר? אני רוצה לעשות ייעוץ עסקי וגם לעשות שיווק. מה אתה אומר? זה אחד. אופציה שנייה זה לבוא אליו, תקשיב, אני צריכה לעשות, אני הולכת לסגור ליווי לעסקי וגם לממומן, תסביר לי בבקשה איך אני מממנת את זה, אם אתה יכול לעזור לי. זה כבר אחרת. זה היא כבר קיבלה את ההחלטה, והיא הגיעה אליו לקבל עזרה במימון ובדברים האלה. אבל פה, מה קרה לאותה אישה? היא נכנסה, היא עדיין לא החליטה עם עצמה אם היא רוצה עם זה. אז, כן. זה, אז נכון. זה הבעיה שלה.
שמה,
זה לא איך אחי, לממן.
הכי היה קל לי, זה לבוא ולהגיד לה, את יודעת מה? סגור, אני איתך. אני איתך ועם הרואה חשבון שלך. את יודעת מה? בואי, קחי במחלקת השיווק שלנו, מה שנקרא, יעשו לך פה מדיה, שיווק, מה שאת בדיוק אמרת, מה שאת רוצה, מה שתרצי להשקיע תשקיע, מה שלא תרצי אל תשקיע. הכי קל לי לעשות את זה, אמת?
נכון.
יופי. אבל זה לא נכון.
נכון.
כי זה כמו שאני אגיד לבן אדם, אתה יודע מה, עזוב, עזוב, אל תבנה את כל הרכב, עזוב, תבנה את הגלגלים.
אחר כך בוא נראה.
אחר כך, לא יודע, אולי הרכב ייסע, נראה, בלי מנוע, בלי מכסה, בלי זה. בוא נראה, אולי הוא ייסע. מה אני צריך להיות בשביל לעשות את זה? אני צריך להיות נוכל. כי אני יודע שזה לא ייסע. אז מה אני עכשיו אגיד לה? אז אני אומר, אתה אמת, אני אומר, תקשיבי טוב, יש פה תכנון, ישבנו 3 שעות בשביל אחר הזה, דייקנו את הכל, הבנו את הכל, את יודעת שזה יעבוד לך, כי אשכרה, עברנו על זה פרט פרט, מילה מילה, שורה שורה. והתכנון הוא מעולה. אתה מבין? אמרתי לה, הדבר היחידי שנדעתי כרגע גרם לך לכל זה לקרות, זה שאת מפחדת לעשות טעות שוב. אתה מבין? אבל עשיתי את זה כל כך נכון. וגם שמתי לה שם כל מיני אופציות לנקודות יציאה בשלבים מסוימים. עשיתי את זה כל כך נכון, שבא לי לקחת את הרואה החשבון הזה, אשים לו רסיה בתוך הראש. לא באמת, כן? אני לא אעשה את זה, אבל בשבילה. בשבילה בא לי, כי זה חשוב לה.
אז זה חוזר לאותה נקודה.
היום דיברתי איתה, אגב, אתה יודע, בשיחות הקודמות איתה, גם בפגישה, היה לה אנרגיה כל כך גבוהה. וכשהם דיברתי איתה בטלפון, הייתה נשמעת כאילו היא באסותה, מחכה למיון. מה זה אחר הזה, אתה מבין? זה בדיוק האנשים שמחבים אותך.
נכון. זה העצות הכי תופל, שאני יכול להגיד לך, תראה, אני לפני... היום בדיוק דיברתי על זה והתבאסתי עוד פעם. לפני כמה שנים רציתי לעשות עסקת נדל"ן.
כמה עסקאות נדלן אתה עושה, אורן? כמה עסקאות נדלן אתה עושה?
ואז איפשהו הלכתי להתייעץ עם איזה עורך דין, בסדר? שהוא מוכר והוא טוב, והגעתי אליו עם שאלות מיסויות, ואיכשהו זה נפל גם לדיון על העסקה עצמה. אני הטעות שלי, ושוב, זה גם יכולת קבלת החלטה, זה שהדיון הזה, זאת אומרת, הדיון על העסקה עצמה, הוא לא היה צריך להיות שם בכלל.
נכון, הוא היה צריך להיות רק על המיסוי.
הוא היה צריך להיות רק על המיסוי, אבל כשהוא נפל לשם, אז הוא אמר לי, לא, אבל עזוב, זה לא כדאי לך, זה לא זה. כמה הפסדתי, שחר?
סיפרת לי.
בין מיליון למיליון וחצי שקל. הפסדתי, כסף.
וואי, וואי.
בסדר? אוקיי, עכשיו מה זה עושה לי? זה חורט פה צלקת כזאת.
נכון.
אוקיי? צלקת, ככה.
לא רואים אותה, היא צלקת פיננסית.
צלקת חזקה מאוד.
כן.
שאומרת, רגע, מה הפסדתי פה? מאיזה עצה? ממומחה? ואגב, הוא מומחה, הוא עורך דין. אבל האם הוא עושה עסקאות נדלן כמו שאני רוצה?
אמרת משהו גדול.
לא, הוא לא עושה. אז לא הייתי צריך להקשיב לו בכלל.
נכון, נכון. מומחה זה לא...
הייתי צריך להישאר במיסים. אדוני, תייעץ לי במיסים. מומחה זה לא בטייטל. אני יכול להגיד לך שהיועץ משכנתאות, תקשיב.
מומחה זה לא בטייטל. מומחה זה בפעולות ובתוצאות.
היועץ משכנתאות, אחד היועצי משכנתאות התותחים שאני עובד איתם, אמר לי לפני שנתיים, אורן, אני לא הייתי נכנס לעסקה הזאת. אמרתי לו, אין בעיה, הכל טוב. אני כבר הייתי עם הסריטה. הסריטה של העורך דין. ואם הייתי מקשיב, לא הייתי מפספס 150 אלף שקל.
כן.
אוקיי? אז לא הקשבתי, והרווחתי את ה-150 אלף שקל. אז אני לא מקשיב לאנשים שלא עשו את זה, בסדר? ועושים את זה בקביעות, ויש להם את הניסיון. לא מקשיב, לא מעניין אותי מי זה יהיה. זה יהיה אבא שלי, אמא שלי, סבתא שלי, דודה שלי, אח שלי, החבר הכי טוב שלי. לא מקשיב לו. רק אם הוא עשה את הדברים האלה בעצמו.
לגמרי. עוד משהו שאתה אמרת פה, שאני חושב שכדאי להתעכב עליו דקה, זה שאתה אמרת פה, בעצם, אתה באת אליו להתייעץ עם אותו אחד שהפיל אותך בעסקה. אתה באת אליו להתייעץ על משהו שקשור למיסוי.
הוא הפיל, אגב, עצות חינם, דיברת מקודם. עצות חינם. זה עצות חינם, זה היה על הדרך, זה לא קשור למה שאני באתי לקבל. אני באתי לקבל עסקה אחת, סליחה, אני עצבני מהדבר הזה.
לא, בדוק, הלך לך מיליון ומשהו שקל.
שאתה דורא,
אני גם הייתי מתעצבן.
זורי המלח על הסריטה, אז אתה, אתה יודע, האדם מתחיל לרתוח.
כל טוב.
אז זה עצת חינם, במה שלא ביקשתי, למה נכנסתי לשם בכלל?
לגמרי. לגמרי.
נתקדם.
תשמע.
אבל אנחנו לומדים מטעויות. הנה, שמתי ואני אומר לך. כן. בפעם הבאה שזה קרה, איש מקצוע, גם בתחום של הנדלן,
כן.
יועץ משכנתאות. לא פרייר, יועץ משכנתאות.
כן. הבנת
את אבל הוא לא עושה נדלן.
נכון. עכשיו, תשמע, אז שורה התחתונה, מסקנה. אתם יכולים להתייעץ עם אנשים חכמים בחיים שלכם, אבל אם הם לא מומחים בספציפי שאתם מחפשים, ההצעה שלהם שווה לתחת. שזה מאוד פשוט. עכשיו, למה אני אומר את זה, אגב? כי כשאני יצאתי מאינטל, כמהנדס חשמל מצטיין, עם יכולות, עם מה זה פיזיקה, מתמטיקה, מעגלים אלקטרונים ברמה שאתם לא יודעים לדמיין לעצמכם בכלל, בעיות מורכבות שרק לקרוא את השאלה לוקח חצי שעה, עזוב את התשובה. זה מה שאני הייתי צריך להתמודד איתו ביום יום, עם בעיות מאוד מאוד מורכבות, והיה לי שכל, חבל לכם הזמן. מה זה היה? עדיין אני פה. אבל אז זה היה בתחום החשמל והנדסה, ועשיתי את זה מאוד מאוד טוב, והייתי בין הכי טובים שיש. ואז רציתי לפתוח עסק. ואני לא יודע מה לעשות. אני ניסיתי להתייעץ עם עצמי, איך פותחים עסק. אמרתי, אני באדם עם ראש, אני אתכנן, אני אשב, אני אצליח, אני אדע. איזה בולשיט, איזה חרטה. אתה מבין? ואז אנשים הולכים להתייעץ עם בן אדם שאולי חכם, כמו מהנדס, כמו שאולי אני הייתי, ומתייעצים איתו על משהו שקשור בעסקים. כמו שעשיתי, התייעצתי עם עצמי על עסקים כמו פגר. אני לא ידעתי אז עסקים, אז מה עשיתי? הלכתי ללמוד עסקים, הלכתי ללמוד מבן אדם שאשכרה יודע. ואז התקדמתי והתקדמתי והתפתחתי, ועברו ככה שנים שהשקעתי הרבה מאוד כסף, מאות אלפי שקלים על הכשרות, מהאנשים הכי חזקים שיש, כל אחד אגב בתחומו. ולמדתי מכל אחד. כל אחד בתחומו, הוא מומחה בתחום הפיננסים, למדתי ממנו, הוא מומחה בתחום המחירות, למדתי ממנו, הוא מומחה בתחום השיווק, למדתי ממנו, הוא מומחה בתחום העסקים, האסטרטגיה, כל מה שקשור בפיתוח, למדתי ממנו, הוא מומחה במשפטי, למדתי ממנו, למדתי מכולם, אתה מבין? ולמדתי מהכי טובים שיש, אבל לא נתתי, לדוגמה, לאיש מחירות, ללמד אותי שיווק. הלכתי פעם לאיש מחירות, לא אגיד את שמו, כי הוא מאוד מאוד טוב, אני מאוד אוהב אותו, חבר טוב, חזק מאוד במחירות, בעיניי, בין הכי טובים שיש. שיווק, פח. לא יודע כלום. ממש, כלום. כלום. בסדר? ממש, ממש, אולי הבנה בסיסית, 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 מינוס, מינוס, מינוס.
כן.
אתה מבין? עכשיו, לבוא ולהתייעץ איתו לדוגמה על שיווק, זו טעות ענקית. מנגד, אם אני הולך למחלקת השיווק שלנו, ואני אומר להם, חבר'ה, תנו לנו בשיווק, תנו לנו בראש, תרביצו מה שנקרא, הם הצליחו להביא תוצאות מאוד, 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 מאוד גבוהות. אוקיי? אבל איתם לא הייתי הולך ומתייעץ על מחירות, על מחירות. אבל אם כן הייתי מתייעץ על משהו, זה, חבר'ה, הייתי מעדכן אותם. במחלקת המחירות יש ככה וככה, אני רוצה שנייה להבין רגע מה קורה בשיווק. הייתי לוקח מהם את המידע רק על השיווק, עושה לבד את ההתאמות למחירות. אז צריך לדעת למי לגשת, מה לגשת, מה לשאול, את מי לשאול, איך לשאול, זאת אומנות. זאת אומנות, אבל מי ששולט באומנות הזאת, הולך להצליח לו בחיים. כי זה אוריינטציה. אתם יודעים להתמצא במרחב, לשאול אנשים שאלות נכונות, ולא לשאול שטויות, אנשים שלא יודעים בכלל.
בוא ניתן לך...
והם אגב, תופכים לעצמם על השיחים, וואלה, לא ככה עזרתי, לא עזרת כלום.
בוא ניתן לך עוד דוגמה ככה אחרונה לסיום. מלקוח שהיום התעניין גם בקורס הפיננסים שאני הולך להעביר, והוא רוצה לפתוח עסק בתחום המזון. ואז גם הייתה חסרה לו איזה עצה, אז הוא הלך ודיבר ואמר לי, שאלתי את ה... הרבה אנשים אמרו לי, הוא אמר לי ככה, הרבה אנשים אמרו לי, אמרתי לו, ישר קפצתי, מי האנשים? הרבה אנשים, אני אומר, תגיד לי בבקשה מי האנשים? חברים שלי. אני אומר לו, חברים שלך? מה הם עושים? הם עובדים בעסק בתחום המזון? לא. אז מה אתה מקשיב להם? אוקיי. לא, גם אבא שלי אמר, אבא שלך הוא גם בתחום? לא. אז למה אתה מקשיב? אוקיי. אבל הוא אומר לי, אבל אורן, אין לי מי להתייעץ, עם מי אני אתייעץ? אמרתי לו, אוקיי, בוא נחשוב, איך אתה מגיע לאותם אנשים?
עם סבתא של יוחננה. לא, רגע, מה זה אם יש לך מומחים, זאת העבודה שלהם.
עזוב, נותן לו פרקטי, נתתי לו פרקטי. אמרתי לו, רגע, אתה רוצה לפתוח סתם לדוגמה עסק בתחום הפלאפל. בסדר? יופי.
היום העולם ממלא ביועצים טובים.
לך, עזוב יועצים, אני לא יודע כמה יועצים יש בתחום הפלאפל, אבל בעלי עסקים בתחום הפלאפל יש מלא. נכון. וכמה כאלה מחפשים עובדים? הרבה. לך לעסק הזה, אוקיי? שב עם הבעלים, שאל את כל השאלות שאתה רוצה, קבל מידע, מקור אחד. לך לעוד פלאפל ויה כזאת, כן? עוד מסעדה כזאת. שב עם הבעלים, שאל את השאלות, קבל מידע. לך לעוד אחד. תצליב שלושה מקורות של מידע, בסדר?
כן.
ואז תבדוק. אם שלושתם אומרים את אותו הדבר, מה זה אומר?
שזה
נכון. שכנראה זה
נכון.
אבל אם כל אחד אומר משהו אחר, סימן שיש פה איזה בעיה במידע.
נכון.
אוקיי, אותו דבר גם בדירות לצורך העניין. אני נגיד רוצה לפעמים למכור את אחת הדירות שלי, אז אני אומר, רגע, איך אני יודע את האינדיקציה כמה המחיר שוק האמיתי של הדירה? אז אני פונה תמיד לשלושה מתווכים לפחות. אם שלושתם אומרים לי את אותו המידע, סבבה. אבל אם אחד, סתם לדוגמה, אמר לי אחד, מחיר, סתם לדוגמה, 1.5 מיליון, ואחד אמר לי 1.9, ואחד אמר לי 1.6. מה אני אומר? רגע, יש פה משהו לא הגיוני לי במספרים. בוא נבדוק עם עוד כמה, ואז נגיע למחיר האמיתי.
כן.
בסדר? אבל מה קיבלתי פה? אינדיקציה מאנשי מקצוע שהם בשטח, ומבינים את מה שאני רוצה להבין, והם ייתנו לי את התשובה.
נכון.
ככה אתה מאתר את האנשים האלה.
כן, אגב...
אותו דבר גם בעסקים, לפתוח עסקים והדברים האלה, כן?
אני אגיד רגע משהו קטן. יש... תראה, הבעיה הקטנה במה שתמעת, יש פה איזשהו ניואנס קטן. אם אני הולך ואני מתייעץ עם בעל עסק שהצליח לו, אחד, יכול להיות שהוא לא ירצה לייעץ לי.
נכון.
כי זה לא התחום שלו. שתיים, יכול להיות שהוא לא מודע בכלל למה הצליח לו ואיך הצליח לו, ואולי הוא לא יודע להגיד לך מתי ואיך וכמה ולמה, אבל זה הצליח, והוא יודע לשמר רק את המצב הקל.
תלוי כמובן באיזה שאלות אתה מגיע שלו.
שלוש, יכול להיות שהוא בכוונה יטעה אותך, כי לא באינטרס שלו שאתה תצליח, אתה הופך להיות מתחרה.
אבל אם אתה בודק עם שלושה...
שוב, לא באינטרס שלהם אולי שאתה תצליח, יכול להיות שאתה מתחרה, יכול להיות שהם אפילו תיאמו עמדות, יכול להיות הכל. בסדר? יכול להיות שהוא מטעה אותך בכוונה. לך תדע, יכול להיות שהוא נותן לך חצי תמונה, לפעמים זה יותר גרוע, אגב, מיישר תמונה מלאה.
אוקיי.
כי אתה התחלת ואז אתה הולך לטעות בחצי השני. זה לא, זה גם טעות, צריך להיזהר מזה. אבל בשביל זה בעצם באו אנשים שכל מטרת החיים שלהם, כל השליחות שלהם, כל מה שהם עושים, זה במטרה לעזור ולייעץ ולהרים ולהקים עסקים, וגם על זה אגב המוניטין שלהם בנוי. לכן אני אומר, פעם אולי זה לא היה כזה טריוויאלי, שיש יועצים להרבה מאוד תחומים, בין אם פיננסים או עסקים או כל תחום אחר. והיום יש את זה. ואז זה כל כך נגיש, רק בוא כך. אבל מה? כן תדע לשאול את השאלות הנכונות.
נכון.
לבדוק את היועץ, לדעת מה ההצלחות שלו, למה הוא הגיע, מה הוא יודע לעשות איתך, מה יש לו, מה אין לו, מי זה הבן אדם, תעשה עליו פרופיל, תקלוט את ההיסטוריה שלו, אוקיי? אני לדוגמה, הרבה אנשים שואלים אותי, תגיד לי מאיפה, כאילו, הידע שלך בעסקים. אז אני מסביר להם מאיפה אני למדתי את הידע שלי בעסקים, מגרנד קרדון, מטוני רובינס, מהרבה גדולים בחול, מראסל ברנסון, שיווק, ועוד אנשים, מרטין יומיר, מיתוג, כל מיני אנשים שלמדתי מהם, ועוד פה בארץ למדתי מהרבה אנשים, וזאת הייתה דרך מאוד ארוכה, יש עוד רשימה שמות מאוד ארוכה. אמרתי להם, אבל תבינו רגע שנייה, זה לא מה שמייחד אותי כיועץ עסקי, כי את זה כל אחד יכול לעשות, את זה כל אחד יכול ללמוד.
ספרים יש תמיד.
אוקיי? ספרים יש תמיד, חוברות יש תמיד, קורסים יש תמיד, יועצים יש תמיד. זה לא מה שעשה אותי יועץ עסקי שהוא מאוד מאוד מבין עניין. אתה מבין? דווקא מה שעשה אותי יועץ עסקי מאוד טוב זה שבאתי מתחום ההנדסה. זה מה שאני אומר להם. כי כשאני מסתכל על עסק, אני מסתכל עליו כמו על מנגנונים, אני מסתכל על זה כמו מכונה שאגב אין אופציה שהיא לא תעבוד. זה רק עניין של כמה השקעה ומה צריך לעשות כדי שהיא תעבוד. אוקיי? כמו כל פרויקט חשמל או כל פרויקט הנדסה. צריך שזה יעבוד, ויש פה עובד או לא עובד, וצריך לתקן את התקלות בדרך ולאתר אותם ולדעת לפעול ולדעת לעשות מה שצריך. יש פה מומחיות, בקיצור, יש פה גם דרך חשיבה מסוימת. ואמרתי להם, תבינו רגע, אני לא באתי סיילסמן, אני לא באתי איש מחירות, לא באתי מתחום המחירות, אני באתי מתחום המדעים המדויקים. וכשאני הייתי באינטל, לא מכרתי לבוס שלי שזה עובד. הוא היה צריך לראות שזה עובד. אי אפשר למכור לבוס שלך שזה עובד בהנדסה, זה בי. הוא יפטר אותך. אתה מבין? אז באתי עם מנטליות של זה צריך לעבוד. אני בא לפה להרים פרויקט, אני בא לפה להצליח, אני בא לפה להפעיל את המכונה. וזאת המנטליות שבאתי איתה לעולם העסקים. וכששואלים אותי, זאת אומרת, איך הם באים לקבל ודאות הרי שזה יעבוד להם, נכון? אז הם שואלים שאלות איכותיות.
נכון.
לכן אני תמיד אומר, שואלים אותי שאלות, אני עונה להם. ולכן אני תמיד אומר לחבר'ה בקהל, חבר'ה, תדעו לשאול גם שאלות היסטוריה, אחורנית על הבן אדם, מי הוא, מאיפה הוא בא, תעשו עליו פרופיל, תבינו מאיפה הוא מגיע, איך הראש לא עובד.
נכון.
אתם תדעו ככה הכי טוב, נכון. הכי טוב לבחור יועץ. ובטח ובטח להסתמך על בן אדם שיודע להביא הצלחות, שיוכיח לכם שהוא יודע להביא הצלחות, שיראה לכם את זה. ואם הוא לא יודע להראות, תנו לו ביתה, בביתת וולה אבל, ותעיפו אותו לקיבין אימת, שילך לעשות ניסיונות על מישהו אחר.
סגור.
יש לך משפט לסיום, אורן?
אני אחזור לזה. חברים, תנהלו את העסק שלכם על כל המחלקות, אל תוותרו על זה, ישיבות אסטרטגיה, גם ביל גייטס הגדול, אני שומע שהוא הולך להתבודד פעם בערים, או לא יודע באיזה אי שיש לו, כדי לחשוב איך הוא מפתח ומה הוא עושה ולקרוא ולהתפתח וזה. תעשו את זה, אבל באופן שבועי, לא כמו ביל גייטס. פעם ב.
כן.
תאמינו לי שהוא עושה את זה כנראה בדחיפות יותר יותרה. לא יודע, יש לו הרבה מאוד עסקים לנהל, אז הוא חייב לעשות את זה. הסוד הוא ניהול.
יאללה, מעולה. חבר'ה, אז לכו נפצו את תקרת הזכוכית שלכם. מה אתם אומרים?